שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין דלת במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום משלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם ועד שלוש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו אתמול, וזה לעבור על המתת אבות מלאכה. אתמול דיברנו על זריעה, חרישה, קצירה, מאמר ודש. היום נדבר עוד טיפה על דש ונדבר על זורה, בורר ומרקד, כשההתמקדות תהיה בבורר. אחרי זה נדבר על תוכן, אופה וגוזז, כושר ומתיר ותופר שתי תפירות. עכשיו, לפני שנתחיל את כל זה, אנחנו רוצים להזכיר שאתמול כשראינו את הרשימה של המלאכות, אמרנו שאפשר לחלק אותם לארבע קבוצות. קבוצה ראשונה זה 11 מלאכות שקשורות לאפיית פת, קבוצה שנייה זה מלאכות שקשורות להכנת בגד, קבוצה שלישית זה מלאכות שקשורות לכתיבה על קלף, וקבוצה רביעית 6 מלאכות שקשורות לבניית בתים. זה מה שאמרנו אתמול במשנה. עכשיו נוסיף שהאמת היא שיש עוד דרך לחלק את המלאכות, וזה לא לפי השימושים שיש לנו מהמלאכות היום, אלא לפי השימושים שעשו באותה מלאכות בבניית המשכן. עכשיו, באופן כללי, החלוקה הזאת מאוד דומה לחלוקה שראינו אתמול, חוץ משתי הקבוצות האחרונות. כלומר, הקבוצה הראשונה שאמרנו שזה 11 מלאכות של אפיית פת, במקום זה נאמר זה לא לאפיית פת, אלא להכנת הצבעים של הבדים. גם בשביל הצבעים היה צריך לגדל גידולים ולטחון אותם ולבשל אותם וכולי, אז כל זה נכנס בקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה, שאתמול אמרנו שזה דברים שעושים אותם בשביל להכין בגד, אז פשוט נשנה ונאמר זה לא סתם בשביל להכין בגד, אלא דברים שעשו איתם את יריות המשכן. בקבוצה השלישית, שאמרנו אתמול שיש 9 מלאכות שנועדו לכתיבה על קלף, את זה נשנה קצת ונכניס רק 7 מלאכות, כלומר מהצד צבי ועד המחתכו, וזה מלאכות שעשו בשביל להכין את הכיסויי אור למשכן, של האורות האלים האדומים ואורות התחשים. והקבוצה הרביעית, אתמול אמרנו שזה בשביל לבנות בית, עכשיו נשנה את זה טיפה, וזה לא סתם לבנות בית, אלא בשביל להקים את המשכן. אז זה כולל את מה שאמרנו אתמול בקבוצה הרביעית, ובתוספת של הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב, בהמשך הדפים נראה מה עשו עם זה במשכן. אז זאת החלוקה לפי המלאכות להקמת המשכן, ובעצם יש לנו שתי אפשרויות להסתכל על אותה רשימה, או כמלאכות שמשתמשים בהם היום לאפיית פת ולהכנת בגד וכולי, או כמלאכות שהשתמשו בהם בעבר להקמת המשכן. ועכשיו בגמרא אנחנו נביא שני מקומות שמתייחסים למתח הזה בין שתי האפשרויות להסתכל על אותה רשימה, ואנחנו נראה שבעצם שתי האפשרויות הולכות ביחד במשנה. אז מקום אחד זה מיד בתחילת הגמרא, שם הגמרא שואלת למה המשנה הזכירה גם בורר וגם זורה ומרקד. הרי גם המטרה של זורה ומרקד זה בעצם לברור, פשוט הוא לא עושה את זה בידיים, הוא עושה את זה בשיטה אחרת, והרי אתמול ראינו שכשיש כמה פעולות דומות, כמו למשל זורע ונוטע, אז המשנה הזכירה רק אחת, כלומר היא הזכירה זורע ולא נוטע, אז למה כאן הזכירו את שלושתם? עונה הגמרא, כי המשנה שלנו הזכירה את כל המלאכות שהיו במשכן, ובמשכן היו גם בוררים, גם זורים וגם מרקדים, לכן אפילו שהם בעצם אותו סוג של אב מלאכה, צריך להזכיר את כולם. אז זה מצד אחד, לכאורה אנחנו רואים שמה שקובע זה המשכן. אבל זה עדיין לא הסוף, כי הגמרא עכשיו שואלת, אם אתה מזכיר אותם כי הם היו במשכן אפילו שהם דומים, אז למה לגבי דש הזכרנו רק דש ולא הזכרנו קוטש? מה זה דש ומה זה קוטש? דש זה כשאני מפריד את הגרעינים מהשיבולת, קוטש זה כשאני לוקח את הגרעין עצמו וקצת קוטש אותו כך שאני יכול להפריד את הקליפה שלו מהגרעין עצמו, כך שהלחם יצא יותר לבן. זה דש וקוטש, ועד עכשיו הבנו שכיוון שהם בעצם אותו עיקרון, אז הזכרנו רק את דש ולא את קוטש, כמו שהזכרנו זריעה ולא נטייה. אבל עכשיו שאמרת שצריך להזכיר כל מה שהיה במשכן, אפילו שהם דומים, אז הרי גם קוטש היה במשכן. עונה הבעיה שבשביל להיכנס למשנה צריך להיות בשתי הרשימות, כלומר גם ברשימה של הדברים שעשו במשכן, אבל גם ברשימת הדברים שעושים בשביל להכין לחם. ממילא אומנם היו קוטשים במשכן, וגם רוב האנשים קוטשים חיטה בשביל להכין את הלחם, אבל כיוון שלא כולם קוטשים, כי העניים אוכלים את החיטה כשהיא מלאה, בלי לקטוש, אז כיוון שזה לא חלק הכרחי מהכנת הלחם, אז זה לא נכתב במשנה, כי המשנה כוללת רק דברים שגם חלק מהכנת הלחם. אז זה מקום אחד שאנחנו רואים שבעצם המשנה משלבת בתוכה את שתי ההסתכלויות, גם של המשכן ולכן כתבו גם את זורר ומרקד, וגם של הכנת הלחם ולכן לא כתבו את קוטש. מקום שני שבו השאלה הזאת עולה זה בשורה השביעית בעמוד ב', וכאן אנחנו נראה שדווקא הרשימה של הכנת הלחם היא מנצחת את הרשימה של המשכן. למה? כי במשנה שלנו אחת מהמלאכות זה האופה. עכשיו במשכן בשביל להכין את הסממנים לא היו אופים אלא היו מבשלים, רק בשביל להכין לחם צריך אפייה. עכשיו ברור לגמרא שאפייה ובישול זה בעצם אותו אב, כמו שראינו אתמול לגבי נוטע וזורע, אז ברור שהמשנה הייתה צריכה לכתוב רק אחד מהם, השאלה היא איזה היא תכתוב, והיא בחרה לכתוב אפייה ולא בישול, כלומר זווית הראייה של הכנת הלחם גוברת על זווית הראייה של המשכן. עד כאן שני המקומות אצלנו שהשאלה הזאת עולה, האם זה הכנת המשכן או הכנת לחם, ועכשיו שסיימנו את ההקדמה הכללית הזאת, נחזור לנושא העיקרי, שזה לעבור על המלאכות השונות ולדון בהם דיונים קצרים או ארוכים. אז כאמור, המלאכה הראשונה שנעסוק בה זה בורר, וזה ייקח אותנו לאורך כל עמוד א', כשהשאלה היא מתי מותר לברור ומתי אסור. לגבי זה הגמרא מביאה ברייתא, שבמבט ראשון היא מאוד לא מובנת. בברייתא יש שלושה חלקים, ולכאורה הם סותרים אחד את השני. בחלק הראשון כתוב בורר ואוכל, ובורר ומניח. הכוונה היא או שהוא אוכל לעצמו, או שהוא מניח לאחרים לאכול, כלומר שמותר לברור. בחלק השני כתוב ולא יברור. בחלק השלישי כתוב ואם בירר חייב חטאת. עוד פעם, בחלק הראשון כתוב שהוא בורר ואוכל, או בורר ומניח. בחלק השני ולא יברור. בחלק השלישי חייב חטאת. אז תחליט, האם זה מותר, האם זה אסור, האם גם יש איסור חטאת? זאת השאלה על הברייתא, והגמרא מביאה לזה חמישה תירוצים, ומתוך התירוצים אלו אנחנו נלמד מתי מותר לברור ומתי אסור. עכשיו צריך לחלק בין שני התירוצים הראשונים שהם לא מתקבלים להלכה, לבין שלושת התירוצים הבאים שהם כן מתקבלים, וגם נשים לב שכל התירוצים, חוץ מהתירוץ השלישי, לא מחלקים בין החלק השני של הברייתא לחלק השלישי, כלומר מבחינתם בברייתא יש רק שתי אפשרויות קיצוניות, או שמותר לגמרי או שחייב חטאת. רק בתירוץ השלישי נראה אפשרות שיש כאן שלוש אפשרויות, כלומר שבאמצע גם יש פטור אבל אסור. אז מה התירוצים? התירוץ הראשון זה של אולה, שהוא אומר שזה תלוי כמה זמן הוא בורר לפני השימוש. אם זה בשביל להשתמש באותו יום, כלומר בשבת, אז זה מותר. אם זה להשתמש למחר, אז יש חיוב חטאת. זה התירוץ הראשון. רב חיסטה דוחה את זה כי הוא אומר, מה זה משנה למתי הוא בורר? מה תגיד את זה גם על בישול, שמותר לבשל להיום ואסור לבשל למחר? ברור שזה לא משנה, לכן רב חיסטה מביא את התירוץ השני, והוא אומר שזה תלוי כמה אתה בורר. אם זה פחות מקשיור, אז מותר. אם זה קשיור, אז יש חטאת. זה התירוץ השני, אבל גם את זה דוחים, כי נכון שפחות מקשיור אין חטאת, אבל זה גם לא מותר, כי הרי חצי שיעור אסור מהתורה. עד כאן שני התירוצים שלא מתקבלים להלכה, ועכשיו נראה עוד שלושה תירוצים שהם כן מתקבלים, ורוב הראשונים אומרים שבעצם שלושת התירוצים האלו לא חולקים אחד על השני בדין, כלומר הם כולם מסכימים למתי מותר ומתי אסור לברור, כל המחלוקת שלהם זה פשוט איך להעמיד את הברייתא עצמה. אז התירוץ הראשון, שזה בעצם השלישי סך הכל, זה רב יוסף, והוא גם היחיד שמחלק את הברייתא לשלושה חלקים, והוא אומר, זה תלוי במה אתה בורר. הרישא שמתירה לברור, זה אם אתה בורר ביד. האמצע שאוסרת לברור, אבל אין חיוב חטאת, זה אם אתה בורר בכלי, אבל זה לא כלי שמיועד לברירה. למשל, אתה לוקח תמחוי, כלומר קערה, שם שם את הגרעינים וקצת מנער או מתה, כך שהגרעינים ישקעו בצד אחד, והפסולת בצד השני. זה אסור, אבל אין חטאת. החלק השלישי זה אם אתה בורר בכלי שמיוחד לזה כמו נפה או כברה, שאז יש חיוב חטאת. זה התירוץ של רב יוסף. התירוץ השני זה רב אמנונה, שהוא אומר שזה תלוי מה אתה מוציא ממה, כלומר אם אתה מוציא אוכל מפסולת זה מותר, אם אתה מוציא פסולת מאוכל זה אסור. התירוץ השלישי זה הבאי, שהוא קצת דומה לאולה שראינו בהתחלה שדחינו, גם אומר שזה תלוי למתי אתה בורר, אבל הוא מצמצם את הזמנים, והוא אומר, אם אתה בורר לשימוש מיידי, אז מותר, אם אתה בורר להמשך היום, אז זה חיוב חטאת. עד כאן שלושת התירוצים, כאמור לפי הרבה ראשונים, כל התירוצים מסכימים אחד לשני מבחינת הדין, כלומר שלפי כולם, בשביל שיהיה מותר צריך את שלושת התנאים, כלומר שזה יהיה ביד, אוכל מפסולת ולשימוש מיידי. אם חסר אחד מהתנאים, כלומר שעשית בנפה או כברה, או שעשית ביד אבל עשית פסולת מאוכל, או שעשית להמשך היום ולא לשימוש מיידי, אז יש חיוב חטאת. אם זה היה כן לשימוש מיידי וכן אוכל מפסולת, אבל זה היה בקנון או בתמחוי, אז פטור אבל אסור. זו דעת הריטב"א והרמב"ן, יש דעות אחרות בראשונים שמקלות יותר, אבל לא ניכנס לזה כאן. אז עד כאן ראינו את הברייתא, ועכשיו נראה מה דעת האמוראים, ונחלק את זה לשני שלבים. השלב הראשון זה שכתוב שאם היו לפניו שני מינים והוא בורר מתוכם, רב ירמיה מחייב, כי הרי זה בורר, אבל רב אשי פותר, ומשמע שהוא לא מתיר, אלא פותר, וזה לכאורה סותר את הברייתא שראינו שאם אתה בורר אתה חייב, לא פטור. עונה הגמרא, רב אשי שפותר מדבר על המקרה שרב יוסף דיבר עליו שהוא עושה בקנון ובתמחוי, אבל גם רב אשי מסכים שאם הוא עושה בנפה או בכברה, אז הוא חייב, והראשונים אומרים שהוא גם מסכים לשאר הדברים, כלומר שגם אם הוא עושה לשימוש לא מיידי, גם אז הוא יהיה חייב, הוא פשוט לא דיבר על זה. השלב השני בדיון באמוראים זה שהגמרא מביאה שני מקורות שלכאורה עולה מהם שגם אם אתה בורר אוכל מפסולת, זה בכל זאת אסור. מקור אחד שרואים את זה זה שכשרב ביבי הביא פירות לרבמי ורבסי, בשביל שהם לא יצטרכו לברור את הפירות מתוך העלים, הוא זרק את זה על השולחן בצורה מפוזרת, וכך בעצם אין כאן תערובת, וכל אחד יכול לקחת, וזה לא נחשב ברירה. עכשיו, לכאורה עולה השאלה, למה הוא עשה את זה? הרי ממילא כשהם לוקחים, הם לוקחים אוכל מתוך פסולת ביד ומיד, אז זה מותר לגמרי, למה הוא צריך לפזר על השולחן כך? אז אפשרות אחת זה לומר שלדעתו גם אוכל מפסולת אסור, אבל יש אפשרות נוספת, וזה שהוא פשוט עשה את זה בשביל להראות על רוחב לב שהוא נותן להם בעין יפה, ולא בגלל שהייתה כאן בעיה של ברירה. אז זה מקור אחד שאולי המוראים אוסרים אוכל מפסולת. מקור שני זה שחזקיה אמר שכשבוררים תורמוסים מהקליפה שלהם חייבים. עכשיו הרי גם התורמוסים זה אוכל מפסולת, והוא עושה את זה ביד ומיד, אז למה חייב? אז לכאורה גם כאן רואים שהוא סובר שגם אוכל מפסולת אסור. תוכה הגמרא, לא, תורמוסים זה מקרה מיוחד, כי את התורמוסים היו מבשלים המון פעמים, ואז כיוון שזה מבושל, אם לא תוציא מהר את החלק שאוכלים, זה יסריח, וממילא כשאתה מוציא את זה, זה כמו להוציא את הפסולת מהאוכל, כי אם לא תוציא זה יהפוך לפסולת, וממילא כאן אסור, כי זה נחשב פסולת מאוכל, אבל באוכל פסולת, גם חזקיה מודה שמותר. בזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב', עד כאן הדיון לגבי בורר, ואנחנו עוברים לחלק הבא, שזה לגבי תוכן. התחינה הרגילה זה שתוכנים את הגרעינים של החיטה, עד כדי כך שזה ממש משנה את הצורה וזה נהיה אבקה, אבל אומרת הגמרא שגם אם אתה רק חותך משהו דק, גם זה תולדה של תחינה. רב פאפו אומר את זה לגבי מי שמחתך סלק לחתיכות קטנות, רב מנשה אומר את זה לגבי מי שחותך עצים לחתיכות קטנות, בשביל להעביר בהם את האש, גם זה תולדה של תוכן. עכשיו נעיר בסוגריים לגבי מה שאמרנו על הירקות שיש מחלוקת בראשונים, האם גם כאן יש את הקולה שאם הוא עושה את זה לשימוש מיידי אז יהיה מותר או שכאן אין את הקולה הזאת, ויש עוד מחלוקת שיש ראשונים שאומרים שדווקא בסלק יש בעיה, כי סלק לא אוכלים את זה אם זה לא קצוץ, אבל ירקות שאוכלים גם כך וגם כך אז הן איסור, אבל יש ראשונים שאוסרים גם אז. ועוד הערה קטנה, אומר רבה שמה שאמרנו לגבי החתיכות עץ, אם הוא גם מקפיד לחתוך את החתיכות במידה מסוימת, אז הוא לא רק עובר על תוכן אלא הוא גם עובר על מחתך, כלומר כמו שהיו חותכים את האורות בצורה מדויקת וזה איסור מחתך, אז כל חיתוך שהוא חותך לפי איזושהי מידה זה מחתך. עד כאן לגבי תוכן. הדבר הבא שנדבר עליו זה אופה. לגבי אופה, הגמרא קודם כל מסבירה למה כתוב אופה ולא מבשל, את זה הסברנו בהקדמה לשיעור. הדבר השני שהגמרא דנה בו זה שהיא אומרת שהאופי של אופה ומבשל זה שהוא גורם לדבר שאותו אתה אופה או מבשל להיות יותר רך. ממילא, אם יש משהו שאתה מכניס אותו לתנור דווקא בשביל שיתקשה, היינו מצפים שאולי זה לא יהיה תחת האיסור, כמה שמלן שגם זה תחת האיסור, כי לפני שהוא מתקשה הוא גם כן יהיה יותר רך, ועל השלב הזה אתה חייב. כלפי מה זה אמור? אז רווח הבא רב אווירה אומר את זה לגבי אם אדם מכניס יתד לך לתוך התנור בשביל שיתייבש ויתקשה, רבא בר אבונה אומר את זה לגבי אדם שמרתיח זפת, בשני המקרים אלו בסוף זה נהיה קשה, אבל בהתחלה זה נהיה רך ולכן הוא חייב. זה לגבי אופה ומבשל, בסוגריים רק נדגיש שאנחנו רואים שהדין של אופה ומבשל זה לאו דווקא באוכל, כי הרי גם במשכן זה לא היה לאוכל, זה היה להכנת הצבעים, אז גם כאן ראינו אופה ומבשל לגבי יתד ולגבי זפת. עד כאן החלק השלישי לגבי אופה ומבשל, ועכשיו בערך באמצע עמוד ב', לפני שהגמרא עוברת למלאכה הבאה, את החלק הרביעי מקדישה לדברים שאדם יכול לעשות, שעל אותו תהליך שהוא עושה הוא יכול להתחייב על המון מלאכות. כשהדיון הזה עוזר לנו להבין את המלאכות השונות, אנחנו נראה שני מקרים כאלה. מקרה אחד זה כשמישהו מחליט לייצר חבית של חרס ממש מאפס בשבת. אם הוא עושה את זה הוא יצטרך לעבור על שבע מלאכות שונות. מלאכה אחת זה לטחון, כי הוא צריך לטחון את האדמה שבה הוא משתמש, אחר כך הוא צריך לברור את מה שהוא טחן, אחר כך צריך להרקיד שזה עוד סוג של ברירה, אחר כך הוא צריך ללוש את זה במים, אחר כך הוא צריך למרח את העיסה שיצאה לו, זה ממחק, בסוף הוא צריך לבשל את זה, ובשביל לבשל הוא גם צריך להבעיר אש, כך שהוא עובר גם על עברה וגם על בישול, וכך בסוף יוצא לו כלי של חרס. אם הוא לא סתם עושה כלי חרס, אלא הוא גם רוצה לעשות מזה תנור, אז את התנור היה צריך לחסות בשכבה של טיט, וזה נקרא מכה בפטיש, אז הוא עובר על עוד מלאכה. זה לגבי כלי חרס. מקרה שני, אומר אביי, אם אדם רוצה לעשות כברת של קנים, כלומר סל שעשוי מקנים, הוא יצטרך לעבור על 11 מלאכות. קודם כל הוא יצטרך לקצור את הקנים, כשהוא קוצר, זה גם גורם לקנים שנשארו לגדול יותר טוב, אז הוא עובר גם על קצירה וגם על זריעה. אחר כך, כשהוא יחליק את הערימה של הקנים, זה ממחק, אחר כך הוא יחתוך אותם לחתיכות קטנות ומדויקות, אז הוא עובר גם על תחינה וגם על חיתוך. אחר כך, בשביל לעשות את הסל עצמו, מה שהוא צריך לעשות זה הריגה. עכשיו, בשביל להרוג, צריך את הבסיס, שזה השתיק, כלומר, שמים את הקנים בצורה של שמש, כלומר, שכולם יוצאים בעיגול ממוקד אחד, זה השתי, ועל השתי הזה הוא ישים את הערב למעלה ולמטה, אבל לפני שהוא ישים את הערב, הוא קודם כל צריך להחזיק אותם במקום, אז הוא ישים עוד קנים שהם יהיו מוחזקים חזק באמצע, ובכל התהליך הזה הוא עובר על שלושה דברים, גם על מיסך, כשהוא שם את השתי, גם על עשיית שתי בתי נירין, שזה מה שמחזיק את השתי במקום, וגם על הריגה, כשהוא אחר כך עובר בין הקנים למעלה ולמטה עם הערב. בינתיים הגענו ל-10 מלאכות, ובסוף כשהוא חותך את מה שנשאר, זה מכה בפטיש, וכך הוא עובר על 11 מלאכות. ואם הוא בסוף רוצה גם לעשות שפה יפה לסל שהוא הכין, אז הוא גם תופר, והוא גם קושר את החוטים אחרי התפירה, וכך הוא עובר על 13 מלאכות. אז זה היה מאמר מוסגר לגבי מצבים שאתה יכול לעבור בהם על הרבה מלאכות, ועכשיו אנחנו חוזרים לדיון הראשי שלנו, ובחלק החמישי נעבור למלאכות הבאות, שזה גוזז צמר, מלבן, מנפץ, צובע וטובה. לגבי זה נראה שני דיונים. דיון ראשון זה מה קורה אם אני עושה את המלאכות האלו כשהצמר עדיין מחובר לכבשה. כלומר, שאני בא לכבשה בשבת, אני סורק את הצמר בשביל שהוא ידק וחלק, שזה בעצם לנפץ, אחר כך אני תובע מזה חוטים, ורק אחר כך אני גוזז את אותם חוטים. לגבי זה רבי יוחנן אומר שחייב, רב כהנא אומר שפטור, כי זה לא הדרך הרגילה. הדרך הרגילה זה קודם לגזוז ואז להכין את החוטים. עכשיו הגמרא מקשה לרב כהנא מברייתא לגבי הכנת המשכן, שאומרת וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבו את העיזים, והברייתא דורשת שהם תבו את החוטים כשהצמר עדיין היה מחובר לעיזים עצמם. אז הנה אתה רואה שזה כן דרך מקובלת, במיוחד שזה מה שעשו למשכן, והרי את המלאכות אנחנו לומדים מהמשכן. עונה הגמרא, אתה לא יכול ללמוד משם, שם כתוב בפירוש אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה. כלומר, באמת מי שחכם לב במיוחד הוא יכול לעשות כך, אבל זה לא הדרך הרגילה ולכן לא חייבים על זה בשבת. זה דיון ראשון לגבי המלאכות האלו של גזיזה וטביעה וכולי. דיון שני, שקצת מזכיר את החלק הקודם, הגמרא מביאה ברייתא לגבי אדם שמכין קרית בשבת, ובשביל זה הוא תולש נוצות מעוף, ואז הוא חותך אותם בשביל שיקח לקרית שלו רק את המקום הרך, כלומר החלק העליון, וגם מהחלק הזה הוא מוריד רק את החלק הרך, כלומר את הפלומה, כי הרי הוא לא רוצה את הקנה עצמו בתוך הקרית. אז כשהוא עושה את זה, הוא עובר על שלוש מלאכות. התלישה זה גזיזה, אחר כך זה שהוא חתך, זה מחתך, אחר כך כשהוא הוריד את הפלומה, זה ממחק, כמו שכשמורידים את השיער מהאור של הבהמה בשביל להכין את האור, זה ממחק. עד כאן החלק החמישי, ואנחנו עוברים לחלק השישי, שזה לגבי כושר ומתיר. כאן בניגוד לכל מה שראינו עד עכשיו, הגמרא לא מביאה דיון שמרחיב את האיסור, אלא הפוך, היא שואלת, מה פתאום זה אסור? איפה יש בהקמת המשכן כושר ומתיר? על זה עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה הראשונה, רבא אומר שכשהיו מקימים את המשכן הרי יש יריות, ואת היריות היו מותחים עם חבלים אל יתדות שהיו בקרקע, וצריך לקשור את החבלים אל היתדות, אז זה כושר, וכשהולכים אז היו מתירים. אז הנה, כושר ומתיר, זאת תשובה ראשונה. אבל הבית דוחה את זה, כי זאת הרי קשירה על מנת להתיר, כלומר זה לא קשירה שאתה רוצה שתישאר לעולם. ממילא, כיוון שזה לא קשר של קיימה, זה לא אסור מהתורה בשבת, לכן אי אפשר ללמוד משם. לכן תשובה שנייה, אומר אביי, כשהיו הורגים את העיריות של המשכן, אם איזשהו חוט נקרא להם תוך כדי, אז היו עושים קשר בחוט וממשיכים להרוג. הבעיה עם התירוץ הזה זה שזה מסביר את הקשירה, אבל זה לא מסביר את ההתרה. עכשיו, לכאורה יכולנו לומר שמתי הם מתירים, נניח שכשהם הרגו היו כמה פעמים שהחוט נקרא, אז כל פעם הם תפרו והמשיכו להרוג, ואז במקרה יצא ששני קשרים כאלו בשתי שורות של ההריגה יצאו בדיוק אחד ליד השני, ואז זה כבר לא יפה, כי זה בולט שיש שני קשרים אחד ליד השני, אז הם היו מתירים אחד הקשרים. זה לא נורא להתיר, כי הרי זה כבר הרוג, כך שהבד לא יתפרק עכשיו בגלל שתרנו את הקשר, וזה התרה. אבל אומר רבא, לא יכול להיות שכך היו עושים, זה לא מכובד אפילו לעשות את זה למלך בשר ודם, כל שכן של המשכן, אלא מי עושים בשיטה אחרת. תראו רשי איך בדיוק הם היו עושים, מי שיוכל להסביר לי בדיוק איך זה אני מאוד אשמח בתגובות מתחת לשיעור. בכל אופן, רבא מביא את התשובה השלישית, וזה שבשביל לצבוע חלק מהבדים היה צריך את הצבע תכלת, ואת זה היו לוקחים מחילזון שצריך לצוד אותו בים, וממילא צריך להכין רשתות, וכשמכינים רשתות אז כמובן שקושרים, ואם צריך לחבר כמה רשתות אז גם מתירים וקושרים שוב, ומכאן המקור לקשירה ולהתרה, וכאן כמובן שמדובר בקשר והתרה של קיימה, כי לא מכינים את זה לשימוש חד פעמי, אלא הולכים להשתמש ברשתות האלו הרבה. עד כאן החלק השישי שדיברנו על קשירה והתרה. ועכשיו, ממש שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נראה את החלק השביעי ובזה נסיים, וזה לגבי תופר שתי תפירות, כי במשכן היו תופרים את העיריות אחת לשנייה, לכן זה נחשב אב מלאכה. ואומרת המשנה שהמינימום בשביל להתחייב זה שתי תפירות, כלומר שאתה בא עם המחת פעם אחת פנימה, פעם אחת החוצה, כבר על זה אתה חייב. עכשיו שואלת על זה הגמרא, הרי כמו שאמרנו לגבי קשירה, צריך גם תפירה של קיימה, כלומר שמתקיימת, והרי אם אתה רק נכנס ויוצא פעם אחת עם המחת, בסוף החוט הזה מתישהו ייפול, זה לא תפירה של קיימה. עונה הגמרא, נכון, באמת מה שאמרנו שהוא חייב, זה רק אם הוא עושה עוד איזה תוספת שגורמת לזה להתקיים, וזה שהוא קושר את שתי הקצוות. עכשיו, מה זה בדיוק אומר שהוא קושר את שתי הקצוות? יש מחלוקות במפרשים, האם הכוונה היא שהוא קושר אותם אחת לשנייה, או שהכוונה היא שהוא עושה קשר קטן בכל קצה. בראשונים גם דנים למה הוא לא חייב על עצם הקשירה, אלא רק על התפירה. בכל אופן, העיקרון הוא שרק אם זה תפירה מתקיימת, אז הוא חייב, לכן אם זה רק שתי תפירות, צריך את הקשירה הזאת. אם זה שלוש תפירות ומעלה, אז הוא חייב גם בלי אותה קשירה, כי זה מתקיים גם ככה. בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. המשכנו היום לראות את האבות השונים וחילקנו את השיעור לשבעה חלקים, אבל לפני זה ראינו הקדמה, וזה שבמשנה שלנו בעצם יש שילוב גם של המלאכות שעשו בשביל להקים את המשכן, וגם מלאכות שמשתמשים בהם בשביל להכין לחם, וראינו שהנפקמינה היא שהמשנה הזכירה זורה ומרקד, אפילו שזה בעצם כלול בבורר, כי זה היה במשכן, אבל מצד שני לא הזכירה את קוטש, כי לא כולם עושים את זה בשביל להכין לחם, וגם היא כתבה אפייה ולא בישול, לפי הרשימה של הלחם. זאת הייתה הקדמה, אחר כך עברנו על המלאכות השונות, אז הדבר הראשון שעברנו עליו זה בורר, ראינו ברייטה שמצד אחד מתירה, מצד שני אוסרת, וראינו חמישה תירוצים, כשהשלושה האחרונים התקבלו, אחד מהם זה שאם זה ביד מותר, אם זה בקנון ותמחוי, פטור אבל אסור, אם זה בנפה וכברה, אז חייב חטאת, תירוץ שני, אם זה אוכל מפסולת מותר, אם זה פסולת מאוכל אסור וחטאת, תירוץ שלישי, אם זה למיד מותר, אם זה רק להמשך היום, אז יש חטאת, וקיבלנו את התירוץ השלישי, אבל אמרנו שלהלכה, שלושת התירוצים נכונים, לגבי האמוראים ראינו שני מקרים שיכולת שמוסרים גם אוכל מפסולת, אבל את שניהם דחינו. החלק השני היה לגבי תוכן, אמרנו שלא רק לגבי תחינה ממש, אלא גם לגבי לקצוץ דק, אז אם אתה קוצץ ירק או חתיכות עץ, זה תוכן, אם זה לפי מידה מדויקת, זה גם מחתך, לגבי ירקות ראינו כמה קולות בראשונים, החלק השלישי היה לגבי אופה ומבשל, אמרנו שזה לא רק לגבי אוכל, ואמרנו שהאופי של הפעולה זה שאתה מרקח את הדבר, ואפילו אם בסוף זה אמור להיות קשה, אבל תוך כדי זה נהיה רך, כמו כשאתה מכניס יתד או בזפת, גם אז אתה חייב. בחלק הרביעי עשינו מאמר מוסגר, וראינו פעולות שאדם עושה שיכול להתחייב בהם על המון מלאכות, כמו כשהוא מכין כלי חרס או כשהוא עושה סל מקנים, בהמשך ראינו גם לגבי אדם שמכין נוצות בשביל קרית. בחלק החמישי חזרנו לסקירה של המלאכות, לגבי גוזז, טובה, מלבן וכו', ראינו שני דיונים, דיון אחד האם חייב גם כשזה מחובר עדיין לכבשה, דיון שני זה מה שהרגע הזכרנו לגבי שלושת המלאכות שאדם עובר אם הוא מכין נוצות לקרית, בחלק החמישי דיברנו על כושר ומתיר וניסינו למצוא איפה היו כושרים ומתירים במשכן, ראינו לזה שלושה תירוצים, או שהיו כושרים את היתדות לחבלים, הבעיה עם זה זה שזה לא קשר והתרה של קיימה, תירוץ שני כשהיו הורגים את העיריות, לפעמים היה צריך לקשור חוט שנקרא או להתיר כשזה יצא אחד ליד השני, אבל גם את זה דחינו כי אם לא היו מתירים כך, כי זה לא מכובד, תירוץ שלישי כשהיו צדים את החלזונות בשביל התחלת, היו צריכים להכין רשתות וכאן באמת קשרו והתירו קשרים של קיימה, והחלק השביעי היה לגבי תופר שתי תפירות, אמרנו שזה דווקא אם זה תפירה מתקיימת, ולכן אם זה שלוש תפירות אז הוא חייב, אם זה שתי תפירות הוא חייב רק אם אחרי זה הוא גם קשר את הקצוות, כל טוב.